שלום, נסכם בקצרה מה שראינו אתמול. ניסינו להבין את מאמר חז"ל שבמסכת אבות, אין לך בית חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. והקדמנו כדי להבין מה זה עוסק בתורה ולמה הוא בן חורין, הקדמנו את ההבחנה הברורה המוחלטת של הרב קוק בין עבדות לבין חירות. כאשר עבדות היא כשהאדם חי או עושה דברים שהם נוגדים את מהותו הפנימית. כאשר אדם מישראל עובר תהליך של כפייה כזאת או אחרת על ידי גוי, זה נקרא עבדות, כי הגוי לא מרשה לו ולא מאפשר לו לחיות על פי טבעו. ואילו החירות האמיתית היא לא רק העובדה שאני לא יושב בבית כלא, אלא שאני באמת לא חי עם שום מסגרות שמשעבדות או מסיתות את החיים שלי, ואני יכול לחיות על פי מהות הנשמה שלי. הרב קוק אמר, וזו לשונו, שהחירות היא להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. ומשום כך, ועל גבי זה אנחנו יכולים להתקדם ולחקור בעומק מה באמת המהות הפנימית של עם ישראל. אם נגיע לתוצאה שהמהות הפנימית של עם ישראל זה לא חיים אנושיים רגילים, זה לא חיים שטחיים רדודים, אלא ותלמדם חוקי חיים, כלומר לעשות רצונך בלבב שלם. אם זאת המהות הפנימית של עם ישראל, לכן המשוואה היא פשוטה מאוד, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ואכן ראינו בדף הראשון בסעיף 7, בזה סיימנו את הלימוד אתמול. אומר הרב קוק, כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה הגונה, כשהאדם חי חיים ישראליים וחושב מחשבות ישראליות, מדבר דיבורים ישראליים, עושה מעשים ישראליים, וכל זה כמובן נותן ביטוי לנשמתו בחיים המעשיים האישיים שלו, אז מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, אז היחס והקשר אל התורה הוא מתחיל להיות נעים, מפני שברגע שהישראליות היא חיה במלוא עוזה ותוקפה, אז התורה שהיא המהות של הישראליות מתאימה מאוד. אבל אם אדם לא חי כמו ישראלי אמיתי, כמו ישראל מהותי, אם אדם חי חיים ישראליים שאינם פנימיים, אז התורה לא מתאימה אליו. הרב קוק בספרו מדבר שור, ספר הדרשות שלו, מסביר את מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. שואל הרב קוק, כמו ששואלים כולם, מה, אז הרווחנו איזשהו טיול היום מטיילים בסיני, אז לזה התכוונו חזר, אילו קרבנו לפני הר סיני, עשינו את הטיול, מצאנו את הנ"צ המדויק, הגענו, נניף דגל, כחול לבן, הגענו. דיינו, הרי העיקר חסר, אילו קבלנו לפני הר סיני ונתנו את התורה, דיינו. אומר הרב קוק, לא, ודאי כוונת חז"ל היא לומר, אילו קבלנו לפני הר סיני, היינו קרב אותנו אל התורה. לא מדובר בטיול גיאוגרפי, פיזי בלבד, מדובר על קרבה נשמתית. אילו קרבנו לפני הר סיני, היינו היצירה המהותית, הפנימית של עם ישראל, כעם התורה, כעם שמחפש את המשמעות הפנימית של החיים, עם שקשוב לכל השם ולדבר השם, אז דיינו. אחר כך, כמובן, יש מדרגה נוספת, שנתן לנו את התורה, ואנחנו גם בפועל חיים ומקיימים את כל הפרטים ואת כל הסעיפים. אבל עצם הקרבה לפני הר סיני היא הקפצת מדרגה של החיים שלנו לחיים פנימיים שהם מותאמים אל התורה. ביטוי הלכתי לדבר הזה אנחנו יכולים למצוא בגמרא במסכת שבת, דף קופהי, עמוד ב', גמרא שמופיעה שוב במסכת מועד קטן. הגמרא שם אומרת, מאמר שאם מבינים אותו נכון, אז הוא אמור לזעזע אותנו, זעזוע של שמחה, של הקפצה עליונה. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוע. אם אדם נמצא ליד מת, אדם שנופח את נשמתו, והוא שותף לאותה חוויה באותו רגע, חייב לקרוע. האדם, אפילו אם הוא לא קרוב משפחה שלו, חייב לקרוע. למה? אומר רבי שמעון בן אלעזר, הלמה זה דומה? לספר תורה שנשרף. לומדים, רש"י מביא את הלימוד מיהויקים. בגמרא בועט קטן על המגילה ששרף יהויקים. ההלכה היא שמי שרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוע. ובדומה לזה, מי שעומד על המת, אדם ישראל שנפטר בשעת מיתתו, בשעת יציאת הנשמה, חייב לקרוע. כי האדם הזה, למה זה דומה? לספר תורה שנשרף.
גם אם הוא
בארץ. אז אתה שואל שאלה. לכאורה, לפי הבנה פשוטה, היה צריך להיות העומד על הרב, על הרב, התלמיד חכם, בשעת יציאת נשמה, קורא, אבל זה לא כתוב. כתוב העומד על המת, משמע כל מת. לכן מסביר רש"י, אף נשמת ישראל הניטלת דומה לספר תורה שנשרף, שאין לך ריק בישראל שאין בו תורה ומצוות. רש"י אומר, כתוב העומד על המת, לאו דווקא תלמיד חכם, כי לא מדובר על הידע בפועל של אותו מת. הרי מה שעכשיו פורח למעלה זאת נשמתו. הנושא שעכשיו עומד מול עינינו זה ליוויה של אותה נשמה. היחס שלנו אל ההפסד הגדול הזה של נשמה מישראל שיוצאת מגופו. אז מהי המהות הנשמתית? אומר רש"י, אין לך ריק בישראל שאין בו תורה ומצוות. נשמת ישראל דומה לספר תורה. אז לא מדובר על תלמיד חכם, שבפועל יודע ומתנהג על פי תורה. מדובר על כל נשמתו של כל יהודי. וכך נפסק להלכה ביורדיה, סימן שינמם. והבית יוסף במקום אומר שמשום שלא מדובר על הידיעה בפועל, אלא על הנשמה, לכן אין הבדל בין איש לאישה. אף על פי שאישה בפועל לא מצווה על תלמוד תורה, והרבה פעמים גם לא עוסקת בתלמוד תורה. אבל פה מדובר על הנשמה. ומבחינה נשמתית אין הבדל בין איש לאישה. על הנשמה אנחנו מדברים, ואין לך נשמה של ישראל שהיא לא תורנית.
אבל זה מתוך הקישור הכללי. כלומר, זה מתוך הנשמה הכללית.
זה נכון, כי אין ליחיד נשמה בפני עצמו. כל נשמה של יחיד היא חלק מנשמת האומה. ובחרבנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. לכן לכל אחד יש אחיזה. יש גמרא בקידושין שאומרת, ישראל נוטריקון, יש 60 ריבו אותיות לתורה. קח את הראשי תיבות של המילה ישראל. יש 60 ריבו אותיות לתורה. שוב אנחנו רואים אותו דבר. ישראל ותורה זה אותו דבר. אז כמו שהמספר היסודי של האומה זה 60 ריבו, כך זה לא במקרה שהמספר היסודי של אותיות התורה זה 60 ריבו. איך זה יצא במקרה? בדיוק אותו דבר. מפני שישראל, כלל ישראל, וממילא נשמתו של כל יחיד ויחיד, הנובעת מנשמת האומה, כלל ישראל ותורה, זה ממש עניין אחד.
מה המיוחד במעמד הזה שאתה עומד ליד מי? למה אתה לא קורא רק שאתה שומע, כמו על כל רב?
זה כמו על ספר תורה, שמי ששמע שבקהילה מסוימת נפל ספר תורה, גם הוא לא קורא. יש חוויה מיוחדת כשאתה רואה את הדבר, זה הרבה יותר מוחשי מול העיניים. השמיעה כבר מחלישה את הרגש. ממילא הרגש לא מספיק מזועזע עד כדי לקרוע. אבל ההקבלה בין ספר תורה לנשמת ישראל שמתה היא אותו דבר. גם בספר תורה, רק אם אתה רואה את הספר תורה שנפל אתה קורא, כך גם אם אתה עומד על המת בשעת יציאת נשמה, אתה קורא. אגב, במאמר מוסגר, יעוין בפני יהושע, שם בקידושין, ששאל איך חז"ל אומרים שיש 60 ריבו אותיות לתורה. הרי יש משהו כמו 30 אלף, בדיוק חצי מהמספר הזה. וכתב כמה תירוצים, והחרה החזיק אחריו, גם הרב ראובן מרגליות, באיזה מאמר מיוחד, נאמרו על הדבר כמה וכמה תירוצים, לא מענייננו. נמשיך הלאה. בדף השני שלפנינו, בסעיף 9, נקרא דברים של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שמבארים שוב ושוב את הקשר החי והמהותי הזה בין עם ישראל לבין התורה. אומר הרב צבי יהודה, ישראל ותורה הם שני צדדים של דבר אחד. בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זאת המהות של הקדושה האלוקית שמתגלה בעולם, עם שחי את התורה. ולכן קודש בריחו, אורייתא וישראל, ביחד חדו. יש ביטוי מיוחד של האור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, אם אין ישראל, אין תורה. כך הוא כותב בפרשה הבאה, בפרשת יתרו. ישראל הם הכתובת של התורה. התורה הזאת, שאנחנו מדברים עליה, לומדים אותה, ומקיימים אותה, יש לה שורש עליון. ואז אני מדלג שורה. התורה פונה אלינו, ויורדת אלינו, וירד השם על הר סיני. התורה נוצרה כך וסודרה כך, כדי להופיע בעולם הזה אלינו, ועל ידינו דווקא, ולא על ידי מישהו אחר. ומתוך כך, לא יצויר שאין ישראל בעולם, אין כתובת של חלות התורה. התורה איננה אוסף של פקודות. אם זה אוסף של פקודות, תמצא איזה פרייר תורן, ותעביד אותו עבודות רסר. אבל זה לא התורה. התורה, כי הם חיינו ואורך אמן. היא חמדה גנוזה. הקדוש ברוך הוא היה מביט בתורה וברא את העולם. התורה היא השואב של הקדוש ברוך הוא. התורה היא רוחניות עליונה. מדרגת חיים עליונה, שיצר הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, עם, שמהות חייו מתאימה לתורה. ואז יש כתובת שאפשר לשלוח אליה את התורה הזאת. במילים אחרות, יש עם שמסוגל לחיות את חייו על פי התורה הזאת. יש עם שכל מבטו על העולם הוא בדיוק מבטו של הקדוש ברוך הוא על העולם. בכל מה שאנחנו עושים בתורה, זה אנחנו מקשיבים לדבר השם. התורה כולה היא דיבור של הקדוש ברוך הוא, ויש עם אחד, יש אוזניים כאלה מיוחדות בעולם, של עם ישראל, שמסוגלות לשמוע את דבר השם, מסוגלות לראות את האמת האלוקית, ולחיות על פי אותה האמת. לכן אם אין ישראל בעולם, אז אי אפשר להוריד את התורה העליונה הזאת לעם שפל. רק עם רוחני עליון, אילו קרבנו לפני הר סיני, רק אז אפשר לתת לו את התורה. נשאל הרב צבי יהודה שאלה, האם הכתובת הזאת היא רק עניין טכני חיצוני של חלות, או שהיא עניין יותר פנימי? תשובה, הכל עניין אחד. אין פנימי לחוד וחיצוני לחוד. נשמה לחוד וגוף לחוד. ישראל ותורה הם מציאות אחת ואחדות אחת. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. יש עם אחד שהוא נוצר במדרגה של, יכול להיות קרוב לי, עם זו יצרתי לי. כי התורה היא לי, וגם עם ישראל הוא לי. בסעיף 6, כשם שאם אין ישראל, אין תורה, כך לא פחות מזה, אם אין תורה, אין ישראל. וכך יש להבין בצורה אמיתית את שני המדרשים הידועים בתנא דבליה. ישראל קדמו לתורה. כך הוא מוסר לנו אליהו הנביא, זכור לטוב. ישראל, יש גרסה, ישראל קדושים קדמו לתורה. מה המשמעות? שקודם נוצר עם ישראל, ואחרי זה יש מתן תורה. ובקהלת רבה, מי נברא בשביל מי? התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל תורה? חקירה. והמדרש אומר, תורה בשביל ישראל. אז באים אנשים, אפיקורסים, לעסוק בבירורים על דת ומדינה, ואומרים, אם כן, הלאומיות והמדינה הן מעל לתורה. מי שניגש לשטחיות אל מאמרי חז"ל, והאפיקורסים עושים את זה בהצטיינות, בלי הקשבה ובלי ענווה לחז"ל ולמסורת האמיתית, הפנימית, יחד עם יראת השמיים, באים אפיקורסים ואומרים, ישראל קדמו לתורה. אז אם יש התנגשות בין דת ומדינה, אז קודם כל מדינה. אחרי זה, אם יש לנו טיפה, קוראים לזה סובלנות, אז כל דתי שרוצה לעשות מה שרוצה לעשות, שיעשה. אבל ישראל קדמו לתורה, זה כתוב מפורש. אומר הרב צבי יהודה, צריך להבין בצורה אמיתית, נכון שישראל קודמים לתורה, אבל יש לזכור על איזה ישראל אנו מדברים. כשמדברים למשל על ראובן, הכוונה לראובן החי. החי בחיוניות פנימית ונשמתית. עומד מולך ראובן, ואתה מגדיר אותו לפי הביגוד שלו. הגדרת יפה את הביגוד שלו. ובוודאי כל אחד מתלבש לפי סגנונו. אבל הבגדים שלו זה לא הוא. ואז אתה שמעת ממנו איזה בדיחה, לדוגמה, ואתה אומר, עכשיו יש לי קצת הבחנה במי מדובר. לא, אתה עדיין לא שמעת אותו, לא שמעת את אמיתיותו. כל אחד קצת קלודה, חלות ראש. שמעת אותו, ראית אותו בשעת כעסו. זה עדיין לא הוא. כשאתה רוצה להגדיר את ראובן, אתה חייב להכיר אותו טוב, לדבר איתו לעומק, לראות אותו בשעות האמיתיות שלו, כשהוא מגלה את הטוב שלו. זה ראובן. זאת הגדרה אמיתית. אז כאשר אומרים פה, ישראל קדמו לתורה, מה זה עם ישראל? אומר הרב צבי יהודה, ואחר גם לציבור יש נשמה, נשמת האומה. כשאנו מדברים על ישראל, הכוונה לישראל החי בכל מילואו, לנשמת ישראל. לכן הביטוי ישראל החי ממילא כולל את התורה המופיעה בכל פרטיה ודקדוקן. כשאתה אומר, ישראל קדמו לתורה, אז אתה בא לומר שהמהות של עם ישראל קודמת לתורה. כי הרי אתה לא ניגש בשטחיות לממרי חז"ל. אז ישראל קדמו לתורה, פירוש הדבר, המהות של ישראל קודמת לתורה. מה המהות של עם ישראל?
התורה.
התורה. אז אומר הרב ציודה במקום אחר, בשיחות לתחילת ספר דברים, אז יש לנו פה בעיה, מבחינת המשוואה. יצא שישראל קדמו לתורה, פירוש הדבר, תורה קדמה לתורה. איזה מין משפט זה?
וזה הפוטנציאל.
או, הפוטנציאל לא רק כאפשרות, אלא ככוח סגולי, נפשי, פנימי. אומר הרב ציודה, ישראל קדמו לתורה, פירוש הדבר, כלל התורה. קדמה לפרטי תורה. נבהר את הדברים.
אפשר להגיד, זה כמו תינוק שבא לעולם, הוא בלו בו פוטנציאל להיות תלמיד חכם או...
כן, אם אתה מזכיר את התינוק, אז כבר נקרא... נקרא את הגמרא. בדיוק בהקשר לנושא הזה. יש גמרא במסכת נידה, הגמרא שם מספרת או מוסרת לנו סקירה. היום עושים לעובר, עושים סקירה. סקירת מערכות. אז יש לנו פה סקירת נשמות. בנידה דף למד עמוד ב'. אומרת הגמרא, למה הוולד דומה במאי אמו? אז יש את התיאור. ובתוך אותו תיאור כתוב שנר דלוק לו על ראשו של העובר, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בהילו נרו עלי ראשי. היינו ראייה שאיננה מוגבלת. ראייה, איפה תגדיר את ההתחלה? אתה אומר, אולי מתחילתו ועד תחילתו, מה זה מסופו ועד סופו? לא יודע. ממשיכה הגמרא, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים. זה הימים הכי טובים. אותם תשעה חודשים. אבל ענייננו, ומלמדין אותו את התינוק כל התורה כולה. שנאמר, ויורני ויאמר לי, יתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. אז, אולי אנחנו לא יודעים, אבל לימדו אותנו את כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך, וסתרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה.
למה?
למה? על ההתחלה... או על הסתירה?
למה סתירה?
עד שאנחנו באים למכון מאיר, רוצים קצת ללמוד משהו.
רוצים להיזכר.
רוצים. מתחילים גמרא, עולים ממדרגה אל מדרגה, מחיל אל חיל. ריבונו של עולם, עד שכבר לימדת אותנו את כל התורה כולה, למה אתה משקר? אבל לפני שאדם יוצא אל החיים, אז משביעין אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע וכולי וכולי. אז באמת למה עושים את זה? אז קודם כל ראינו כאן שמלמדים אותו את כל התורה כולה. אז ברור שהכוונה היא לא לידע פרטני של סימנים ושל סעיפים, אלא כמו בציור, כאילו יש לך כאן אדם שיודע את כל התורה. ומה הכוונה? שנשמתו מתאימה לתורה. זה הביאור של הסוגיה. ולכן אחר כך, כשהילד יוצא, אז ריבונו של עולם, מהשיקולים שלו, רוצה שהאדם, כמו המשיח, מתחתיו יצמח. משכחים אותו את כל התורה כולה, אבל הוא בא עם מטען נשמתי שכולו תורה. יש על כך קודם כל עדויות. היה בירושלים, כך סיפר לי מורי ורבי, היה בירושלים ילד אחד שחריג ללמד על אחרים יצא. ילד שלא קיבל סתירה על פיו ופשוט דקלם את כל התורה כולה. תינוק קטן, בן שנתיים, שמתחיל לדבר, הילד הזה אמר גמרות. היה הולך לרבנים, היו משתעשעים איתו. לא צריך פרויקט השוט. יש לך ילד, אתה שומע ממנו את הכל. ועוד אנשים העידו ואמרו לי שהם זוכרים את המחזה הזה. עד שהגיע כמדומני לאדמור מבלז, והוא נתן לו את הסתירה הזאת על על הפה כדי לשכח אותו. למה? כי זאת המגמה של של העולם, וגם רואים שתורה בעוצמה כזאת כמעט מחקה לו את האישיות. הוא עוד רך מדי כדי בפועל להיות טעון בכל התורה כולה. בצורה גנוזה, פנימית, נשמתית, הדבר הזה מתאים. לכן, כולנו יודעים את כל התורה כולה, איפה? בנשמה. ואנחנו כביכול שוכחים את הכל בפועל, ומתחילים מחדש בפועל לרכוש או להוציא לפועל עוד אות מן התורה של נשמתנו, עוד אות ועוד אות. יש על כך משל של הבעל שם טוב, על מישהו שהיה פעם באיזה קונצרט, ומאוד נהנה, הייתה בשבילו חוויה גדולה, ויצא אחר כך לחיים ושכח, כבר לא היה לו זמן לקונצרטים. ויום אחד הוא מתחיל לשמוע קונצרטים, והוא עובר מקונצרט לקונצרט, וכל פעם הוא לא מרוצה. אמרו לו, למה, מה אתה לא מרוצה? הוא אומר, אתם לא יודעים, אני פעם אחת שמעתי קונצרט, ואני כל החיים מחפש לשמוע את מה שכבר שמעתי. היינו, כאשר הגעת לאיזה סי, כאשר התינוק למד את כל התורה כולה, הדבר הזה מדרבן אותו ללכת לגדולות, לחפש כל הזמן להוציא אל הפועל את מה שגנוז בנשמתו.
סליחה.
כן.
אמרת, כתוב שם מסכת נידה, נכון?
כן.
תינוק, מה לגבי תינוקת?
נכון. אני הסתפקתי בדבר הזה, עד היום אני לא מצאתי מישהו שמדבר על זה. אני חושב לפי הבית יוסף, בסימן שינמם ביורדיה, שאמר שכמו שנשמת האיש היא תורה, כך נשמת האישה, נדמה שגם תינוקת זה אותו דבר. מבחינת הפוטנציאל הנשמתי, גם היא נשמתה, היא נשמת ישראל. לכן נראה שהתיאור הזה גם לגבי תינוקת, אבל עוד לא מצאתי פרשנים שמדברים על כך.
מי מורי ורבו? מי דיבר?
מורי ורבי, הרב יהושע רוזן. נמשיך הלאה. אם נכונים הדברים, שהחירות האמיתית שלנו היא כאשר אנחנו נאמנים לעצמיות נשמתנו, ולכן לחיות על פי התורה זה הדבר הכי טבעי לנו, נוכל לגשת להבנת אחת מברכות התורה, אחת הברכות החשובות, ברכת והערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו כולנו וצאצאינו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. אומר הרב קוק בסעיף 8. ראשית הוא מגדיר מהי ערבות. יש כאן דף. הערבות באה כשהדברים הנפגשים ברגש מתאימים אל המהות העצמית של המקבל את הרושם מהדברים האלה. הגדרה פשוטה. מתי יש לך הרגשה נעימה, מתי הדברים ערבים? כאשר הדברים מתאימים לך. יש לאדם חוש מוזיקלי, אז כאשר אותו חוש שהוא רדום בתוך האדם, כאשר הוא שומע איזה מוזיקה מבחוץ, אז החוש שלו מקבל באהבה את אותם צלילים. אבל יש אנשים לא מוזיקלי, וכאשר הם, כאשר האוזניים שלהם שומעות צלילים, זה עושה להם בלגן בראש. הם כל כך לא שייכים לזה, שזה לא מתאים להם. הם לא מוזיקליים. לכן היופי הזה של הצלילים לא מדבר אליהם. או שהם לא מבינים מה קורה שם. אבל כאשר יש לך איזה חוש שהוא מתאים לדבר, אז אתה נהנה ממה שקורה בחוץ. או לראות איזה תמונה יפה. אם יש לך את החוש האסתטי, הנעים, אז אתה רואה משהו יפה, אתה מתפעל. אבל אם אתה אחד כזה שנשמע של בלגן, של חוסר סדר, אז אתה, כשאתה הולך במוזיאון, אתה מסתכל על הסיוד, במקום להסתכל על התמונה. זה יותר מעניין אותך. כי לא היופי של של הפרחים או של של הצבעים. לכן, דבר ערב זה דבר שהוא מתאים למהות של האדם. לכן, אומר הרב קוק, לכאורה יש פה קושייה עצומה. איך יכול להיות מצב כזה שדברי תורתך יהיו ערבים עלינו? הרי מי אנחנו? דברי תורתך זה התורה שקדמה לעולם. רוחניות נשגבה כל כך. חמדה גנוזה. שעשועיו של הקדוש ברוך הוא. הדבר הרוחני העליון הזה שירד אלינו יתאים לנו. לכאורה איך יכול להיות שהדבר הזה יתאים לנו? הרמב״ם בהלכות תשובה אומר שאין באפשרותנו לטעום את מתיקות העולם הבא. למה? כי אנחנו חיים בתוך גוף. אנחנו אנשים קטנים. חיים בתוך גוף. לכן מה שמתוק בעינינו זה שוקולד. מה שמתוק לגוף, זה מתאים לגוף. ואז אתה בא, ואתה רוצה להתקדם ברוחניות, אתה קורא על, על העולם הבא, ואתה רוצה לחוות, להרגיש את הערבות של העולם הבא, אומר הרמב״ם, אתה לא יכול. כי אתה בתוך גוף. לכן אתה יכול היום להבין מתיקות ברמה של שוקולד או קוקה קולה או דברים או כאלה. כי אתה בתוך גוף. כאשר אדם הולך לבית עולמו, והוא יוצא, נשמתו יוצאת מהנרתיק, מהגוף, אז נשמתו כבר לא קשורה לחושים. אז היא יכולה להתענג על דברים רוחניים. אבל יש קושי גדול לאדם מגושם, שקשור לחושים גשמיים, לא שהוא עשה פה משהו רע, כך הוא נולד. יש לו קושי להרגיש את המתיקות של הדברים הרוחניים. אז אומר הרב קוק, איך אפשר שדברי תורה שהם כל כך רוחניים, עליונים, מופשטים, נבדלים, איך הם יהיו ערבים עלינו? מילא אנחנו נקבל את עול מלכות שמיים באהבה, זה אפשר להבין. לפום צערה אגרה. אפשר להבין שאנחנו כל כך חושקים בתורה הרוחנית, ואנחנו מוכנים לסבול באהבה, אבל אנחנו לא מרגישים את המתיקות. אבל כאן הנוסח של הברכה הוא, והערבנה משמע שאפשר להרגיש את מתיקות התורה. שואל הרב קוק, איך יכול אדם ישראל להרגיש מתיקות של דבר רוחני? זה דבר מופשט, זה לא קוקה קולה. אומר הרב קוק, אמנם נשגבה ונישאה היא תורת השם תמימה, שורשה הוא עליון מכל היש. זה הרבה מעל לכל העולמות, עד שהיא ראויה להיות המקור המנביע את ההוויה ואת חיי כל הנשמות, כפי שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה, ועל פי הקנה מידה ועל פי המטרות שלה, ברא את העולם. אז היא הרבה מעל לכל העולם. ומתוך כך, אם אתה באמת מבין מהי מעלתה של תורה, ומתוך כך מצד הגלמתם של הגופים, לנו יש גופים בעלי מידה מסוימת, וצמצומם של העולמים, אז מתוך זה דברי תורה לא יוכלו להתאים להם מרוב העילוי אשר להם על כל נפש חיה וכל עולם יצורי. אם כן, דברי, איך, אתה לא יכול להרגיש את זה. כמו שתנסה בלשון שלך ללקק את מתיקות התורה. זה לא שייך. הלשון היא מלקקת מתיקות גשמית. אז איך אפשר ללקק מתיקות רוחנית? אמנם, מפלאות תמים דעים ואור חסדיו העליונים, שהם הם נשמתה של תורה, הם הם הפועלים ברחמים הרבים של אדון כל העולמים, הבוחר בתורה ובעמו ישראל. מה פעל הקדוש ברוך הוא ברחמיו? שיתרוממו כל כך פרטיותנו על ידי התכללותנו בכללותה העליונה של כנסת ישראל, שם עשת נפשה ועצמיות שאיפתה מהותה וחפצה הפנימי הוא תוכנה של תורה, ועל ידי זה יתאימו דברי תורה לרגשי חיינו. נכון, זה לא דבר פשוט. אבל ריבונו של עולם פעל, אפשר, יצר אותנו הפרטיים בתכונה כזאת, שאדם פרטי מישראל, שיתאמץ ויצא מפרטיותו. היינו שיסגל לעצמו את תכונת החיים הציבורית, הכללית, הישראלית. אדם פרטי שיחיה לפי התכונה הישראלית, הוא יוכל לטעום את מה שמתאים לכנסת ישראל. אז יוצא מהרב קוק שאדם פרטי, כאשר הוא עוצר בפרטיותו, ופרטיותו חוסמת אותו מלהיפתח לתכונה הכללית שלו, הפרטיות באמת, הפרטיות הגשמית, היא באמת מחסום מלהרגיש את מתיקות התורה. אבל אדם פרטי שיכוון את חייו, שימלא את חייו במהות הנשמתית, שהיא מהות לכל הנשמות, וכל יחיד נשמתו לקוחה מאותו אוצר כללי. לכן כל יחיד שיתאמץ לגלות בפועל, לחיות בפועל על פי המהות הכלל ישראלית, אותו יחיד יזכה לעריבות בתורה. לכן אפשר להתפלל ואפשר לזכות והערב נע השם אלוקים את דברי תורתך בפינו. פתחנו באין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. חז"ל דייקו, לא כתוב שמי שיושב ככה על מי מנוחות הוא יזכה להרגיש חירות. לא, היחיד מצד פרטיותו הוא לא מתאים באופן טבעי לאותה מדרגת חיים עליונה, אבל מי שרוצה להיות בן חורין הוא צריך לעסוק בתלמוד תורה, במקצוע הקשה ביותר, במקצוע המפרך ביותר. ולא רק ללמוד או להקשיב, לעסוק בתלמוד תורה. מי שעוסק בתלמוד תורה, מי שמתייגע על תורה שבעל פה, זוכה שהוא נפתח לאותה מהות כלל ישראלית, ואז הוא ירגיש גם את אותה מדרגה של בן חורין, אותה נעימות פנימית.
זאת אומרת שהתורה מכוונת רק לכלל.
הכתובת של התורה, הכתובת של התורה היא בפירוש רק הכלל.
ואיך זה עונה לעניין שאדם מלמדים את כל התורה, והתינוק שלפני שנולד מלמדים את כל התורה ואז שוכח, איך זה יכול להיות?
התינוק ברמה הנשמתית שלו הוא כללי. זה בדיוק העניין. המחצב הנשמות של כל תינוק הוא תינוק של עם ישראל. הוא לא, החיים לא מתחילים מהפרטיות. הרי פה דובר על הנשמה שלו, באותה סקירת מערכות מופלאה של הגמרא שם. אנחנו מנסים ללמוד באמצעות חז"ל מהי אותה נשמה. אין לה יחיד נשמה לקוחה כי היא מאוצר הכללות. זה לא מתחיל. הטעות היא שאנחנו רואים את הגוף של התינוק, ואז זה גוף פרטי, כי באמת הגוף הזה זה לא הגוף הזה. אבל חז"ל מסתכלים פנימה, יש לגוף הזה נשמה, והנשמה הזאת היא חצובה ממחצב הנשמות הכללי. לכן, בקישור שלה אל הכלל, יש לה את קשר אל התורה, אלא שאנחנו אחר כך בפרטיות שלנו צריכים להוציא בבחירה החופשית שלנו את אותו קשר אל, אל הכלל. ולכן, אם אתה תלמד תורה ברצינות ואי אפשר להגיע לחוויה כזאת אלא על ידי לימוד תורה, אם אתה תחשוב מחשבות ישראליות תורניות, אם אתה תדבר ודיברת בם ולא בדברים בטלים, אם אתה תעשה את כל מעשי המצוות, אז אתה באופן אישי חי ומוציא אל הפועל באישיות הפרטית שלך את אותה תכונה לאומית. אם אתה מוציא את אותה תכונה לאומית אל הפועל, אתה תרגיש טוב. אז גם הפרטיות שלך תרגיש טוב. אבל אם הפרטיות שלי חיה בזווית הפוכה לגמרי, 180 מעלות, נשמתי היא תורה, אבל המחשבות שלי, מה זה רדודות? הפוך מתורה. המעשים שלי בכלל בלי קשר לתורה. אז אני חי בפיצול. אז אין לי חיים ערבים. רק אם אני מתאים את האישיות, כלומר, את התודעה הפרטית שלי, אל מה שמתאים לנשמה, אם הדברים מכוונים אחד מול השני, אז יש עריבות.
מה שחסר לי אפשר להתעכב, זאת אומרת, שלא כל המצוות הן מכוונות לכלל.
רק לכלל.
אבל מצוות תפילין, הפרט עושה אותה, מכוונת הפרט.
יש
יציאת מצרים, והגעת לבנך, אני מבין שזה כבר הופך להיות יותר כללי, יותר, אתה מדבר עם הדור הבא, עם דור העתיד, ואתה מקבל מדור העבר, אז זה אולי מקשר לכלל, אבל הרבה מאוד מצוות, יש מצוות, כי תבואו לארץ, ותעתם כל לפני אחת, גם זה לכלל, אבל הרבה מאוד מצוות שהן מכוונות לפרט.
לא.
עובדות על הפרט, לא תחמון.
לא.
זה מה משפיע על הכלל, אבל...
לא, ממש לא. ממש לא. בנוסח עדות המזרח, ובנוסח החסידים, לפני כל מצווה, אומרים לשם ייחוד, קודשריך ושכנתי, בשם כל ישראל. זה נוסח שאומרים לפני הנחת תפילין, על הידה, על היד השמאלית הפרטית שלי. כשאדם פרטי עושה מצווה, הוא מגלה את הכוח הציבורי. לכן ילד קטן, שהוא לא, לא יכול להוציא אל הפועל מדרגה ציבורית, לפני גיל 13 הוא לא יכול לעשות את זה, אז הוא לא יכול לקיים את המצוות האלה. לכן אומר המהר"ל, כי הוא לא ציבורי, זה מצווה ציבורית.
כן, אבל למה? מה הקטע של...
בפועל, הנשמה יוצאת רק בגיל 13. כך כתוב בספרים. אותו דבר אומר המהר"ל, למה אבות לא קיבלו... למה מעמד הר סיני לא היה לאברהם, יצחק ויעקב? אומר המהר"ל, פשוט, בגלל מעמד הר סיני היה יכול להיות רק כאשר יש 60 ריבו. אם אין ציבור, אין מעמד הר סיני. והאמת, אם תעשה חשבון, כך כותבים, לדוגמה, אור החיים הקדוש. אין יחיד שיכול לקיים את כל המצוות. אין מצב כזה. בשביל לקיים את כל המצוות, אתה חייב להיות גם איש, גם אישה, גם כהן גדול, גם נשוי, גם גרוש, גם לוי, גם מלך, גם שופט. אתה לא יכול. המצוות ניתנו לכלל ישראל. המצווה היא ציבורית. אלא שכל היחידים של עם ישראל מוציאים את אותה מדרגה ציבורית אל הפועל. בקיצור, המצוות זה להוציא אל הפועל את המהות הנשמתית, לתת ביטוי חי, מעשי, לנשמה. תראו, בפסקה שלא מופיעה לפניכם, באורות התורה, פרק ז', פסקה ד', כותב הרב קוק, מיעוט מתיקות נעימת התורה בא מחסרון בטבע הישראלי של הנשמה. למה יש אנשים שבאים ללמוד תורה ולא מרגישים עם זה טוב, לא מרגישים את המתיקות, באמת רוצים להתקרב, רוצים להתחזק, באים, פותחים ספר, אבל זה לא מתוק להם מספיק. צריך להוסיף עוד כפית סוכר, זה לא מספיק מתוק. מיעוט מתיקות נעימת התורה. מה המחלה? למה לא מספיק מתוק? מה לא בסדר? מה חסר פה?
כי זה הכי מתאים.
בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. אני עוד לא מספיק ישראלי, ממילא התורה היא לא מתאימה לי. אמרנו אתמול. לך תלביש את התורה, את המעמסה הכבדה הזאת על גוי, הוא יקרוס. 613 מצוות, ראיתם דבר נורמלי כזה, גוי יכול לקיים 7 מצוות. 613 זה לא נורמלי.
זה מופיע, יש משהו פרשת שבוע, על אם ישליך אל העץ, אז יש שם...
ואם תקעו המים.
כן, אז אמר ממר, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תיקח מר, תוסיף לו עוד מר, זה המתיקות האמיתית.
טוב.
וזה לא, אתה מוסיף סוכר, זה בקליפה, זה בחיצוני, אבל בפנים הוא נשאר מר. ואם אתה לוקח מר, משהו, אם היה שם דוגמה עם אלישה, עם המים, עם המלח, אז הוא מסביר שהמתיקות האמיתית, כמו שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, רצה לבנות אותה בדין, אז לא הלך, אז הוסיף לה קצת רחמים. אז כל הסיפור הזה זה כדי שהמתיקות האמיתית זה הדין, זה לא הרחמים, זה לא החסד.
נגיע, אני חושב, מיד נגיע לנקודה הזאת.
לא, זה הכוונה.
כן, אני קולט, אני חושב. בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. פשוט הטבע הנשמתי שלך עוד לא הופיע, אז לכן התורה עוד לא מתוקה. אז מה תעשה? תתאמץ יותר. צריכים לתקנה את המחלה הזאת על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. ואז מהי התשובה? להיות יותר ישראלי. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, וכתוצאה מזה חוזרת מתיקות התורה להתחיל להיגלות. אם אתה עוד לא מרגיש, סימן שאתה עוד לא שם. יש הרבה אנשים, זו תופעה קשה. הרבה אנשים מצויים בפרטיות שלהם. במיוחד, נוער צעיר, חי בפרטיות. יש לו בתוך הקופסה פה אלפי שעות טלוויזיה. ואז הוא בא לכיתה, או בא למכינה, לא משנה, ופותחים לפניו ספר. הוא אומר, זה לא מתוק. זה לא מתאים לי. מה לא מתאים לך? לאלפי שעות טלוויזיה שיש לך פה, ולמיליוני שעות הבטלה של דיבורי סרק, אז התורה לא מתאימה לזה. איך רצית שהתורה תתאים? אז אולי תפעל קצת להחזיר את האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה. לא בבת אחת אפשר לתקן את המעוות. אבל לא התורה מעוותת. אתה צריך להתאמץ כדי שבאמת בפועל תגלה את אותה התאמה בין נשמתך לבין התורה. אבל להוציא את הנשמה ממחבואה, מתוך המחסן הפנימי שלה, זאת עבודת פרך. עושים אותה על ידי התורה. הלוגו של מכון מאיר, אוהב את הבריאות, הוא מקרבן לתורה. אמר על כך הרבי מחבד, זכר צדיק לברכה, בביאור שלו לפרקי אבות, אל תקרב את התורה אל האנשים. אוהב את התורה, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. את האנשים תעלה לגובה של התורה. אל תאמר, בגלל שאם בא אליך בן אדם, והוא נמוך, והוא לא מוצא התאמה אל התורה, אז מורידים, 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 מורידים. אמר רבי מחבד, אל תוריד. תקרב אותו אל התורה. עכשיו אמרנו שנשמתו היא קרובה מאוד אל התורה. אלא שבפועל, בפועל ההתנהגות שלו היא לא התנהגות שקרובה אל התורה. אז הוא צריך לעבוד על עצמו, להתאים את אישיותו הפרטית, את מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, אל הרמה הזאת של חיי התורה, ואז התורה באמת תהיה מתוקה בשבילו. נראה כעת כמה דוגמאות למתיקות התורה, ובזה נסיים. אומר האור החיים הקדוש בפרשת כי תבוא, שמדברת בהתחלה על כל המצוות הביקורים, והוא הולך כדרכו לדרך של רמז. בתוך הדברים שלו הוא אומר, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. על מה מדובר? באופן פשוט, על הפירות, אבל הוא אומר בדרך רמז. גם ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה, כאומרם זל, ואין טוב אלא תורה. ושמחת בכל הטוב, היינו, אתה שמח בלימוד התורה. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אם היו רק תואמים, אם היו מתאמצים להוציא לפועל את המדרגה הנשמתית שלהם, אז כאשר היו תואמים והערבנה הזה, אם היו מרגישים במתיקות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. נעים הדברים כמובן למי שאמרם. וגם במישור ההלכתי אנחנו מוצאים דברים מופלאים מאוד בספר ארוך השולחן של הרב אפשטיין, באורחה עם סימן תף קוף מונדלת, כאשר הוא מדבר על איסור הלימוד בתשעה באב. לא נוכל מפאת הזמן להיכנס כאן לפרטים, אבל חז"ל אמרו שמפני שפיקודי השם ישרים ושמחי לב, לכן בתשעה באב, שזה יום של עצב, אסור ללמוד תורה. כי אם אתה לומד תורה, אז אתה עוסק במשהו שמח, פיקודי השם ישרים ושמחי לב. לכן לא לומדים תורה. כאשר הוא בוחן את האיסור הזה גם על תינוקות של בית רבן, אז הוא אומר, לכאורה הדברים לא מובנים. מילא תלמיד חכם שבאמת עבד על עצמו, והוא כבר רגיל, והוא הרגיש את מתיקות התורה, מובן שאסור לו לעסוק בתורה, כי הוא כבר באמת שמח על כל מילה שהוא לומד בתורה. אבל ילדים בתלמוד תורה, איזה שמחה יש להם? להפך, אולי אחד הדברים העצובים ביותר שלהם זה להיות בתוך הכיתה. אז למה אסור ללמד אותם בתשעה באב? לכאורה הם לא מרגישים את מתיקות התורה. ואז הוא אומר, מכוח עוד כמה דיוקים, הוא אומר את הכלל הבא. ודאי בלימוד התורה יש גם שמחה וגם צער. אפילו לגאון היותר גדול. כי אין סוף לעומק תורתנו הקדושה. בפועל, מי שבאמת לומד, אז הלימוד עצמו זאת עבודה קשה. לקרוא סוגיה, לחשוב על איזה סתירה ממקום אחר, להבין את דברי התוספות, קושיות על התוספות, זה דבר לא קל. בפועל, מי שעוסק ברצינות, יש לו עמל, יש לו קושי, יש לו, אולי הוא אומר, אפילו טיפה צער, עצם המלאכה היא קשה מאוד. אבל מה? שווה לעבוד קשה. כי עיקר עסק התורה משמח את הנפש הישראלי. הנפש שמחה, כי זה מה שמתאים לה. אפילו שבשעת מעשה יש לו לאדם צער ויגיעה. הוא אומר בהמשך, אף על פי שאינו שמח שמחת הגוף בפועל, מכל מקום הנפש הישראלית שמחה מזה. זאת אומרת, ההרגשה שלנו כשאנחנו ניגשים אל התורה, יש לנו פה אישור מהרוח השולחן, היא יכולה להיות הרגשה כפולה. יכול להיות שהמאמץ הוא מסב לנו איזשהו צער אפילו. אבל זה לא צער נפשי. זה באופן אישי, לאישיות הפרטית שלי, קשה או ללמוד, או קשה לקיים, קשה לחיות, הרבה יותר הייתי רוצה להיות חופשי. ובא איסור ביטול תורה, ולא מאפשר לי לצאת מבית המדרש. אז באופן אישי, יכול להיות שאני מרגיש איזשהו קושי, איזשהו צער. אבל במקביל, באותה שעה, בסתר נשמתי, אני שמח. ואז הוא מביא את הרמב״ם שלמדנו פה לפני יומיים. הנה הרמב״ם בהלכות גירושין, פרק ב' הלכה כף, בעניין כופה אותו עד שיומה רוצה אני, שכל נפש מישראל רוצה באמת לעשות רצון קונה, אף שאין הגוף רוצה. אז זה פתח לסוף סוף מישהו שמבין אותם, היינו, גם אם אנחנו ניגשים ללמוד, מתוך רצון טוב, מרגישים איזשהו קושי, אל לנו להיבהל כאילו נשמתנו רחוקה. לא. אישיותנו באופן אישי, בהחלט לא נגזים, אם נאמר שאישיותנו רחוקה מקדושתה של תורה. אבל זה הצד האישי שלי. נשמתנו ודאי, ודאי קרובה. ואת הפער הזה אנחנו צריכים לצמצם על ידי ההתרגלות ותרגילנו בתורתך. כמה שיותר נתרגל, כך יותר נזכה להרגיש את אותה מתיקות ואותה הרגשה של חירות, כאשר אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. שלום.